והיום בעזרת השם נלמד נושא מיוחד בנושא של ציציס. הנושא של הקשר בין ציציס לאויל המבור, לתחייס המייסים. השיעור מיוחד יהיה לאילי נשמאס, רב שולם ברב שלוימה, היום היורצייט שלו, רב שולם ברב שלוימה אופבאואר. ובעזרת השם העיסוק בנושא ציציס, שיש לו, כמו שנלמד בעזרת השם, השפעה גדולה מאוד על, גם על האדם אחרי פטירתו, בכלל, האדם בחייו לקשר שאחרי המוות ובזמן של אחרי המוות עד השלב של תחיית המתים, ובעזרת השם הדברים יעמדו לזכותו, לזכות רב שולם ברב שלוימה, שהיום היועצת שלו טס אודו. טוב, דבר ראשון נתחיל עם נקודה שבאמת אנחנו רואים שברישוינים מביאים את העניין הזה, שיש באמת חידוש מעניין שנמצא ברבינו חיים פלטיאל. רבינו חיים פלטיאל זה אחד מרביסינו הרישוינים, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים פה בשיעורים, גם בעניין של עלייה על הקברות, שמוזכר גם כשיטס רבינו חיים פלטיאל, שהבח מביא להלוכה, שיש עניין בזה, דיברנו על זה בהרחבה בעבר, אבל רבינו חיים פלטיאל, אחד הרישוינים, בפירוש שלו על פרשה שלח, אחד מבעלי התספס, הוא כותב ככה: מה ההסבר למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית? אז הוא בא ואומר שהסיבה שפרשת מקושש נסמכה לפרשת ציציס, בגלל שבמקושש אתה רואה שהוא מוצא להורג, שהורגים אותו. הוא אומר, וזה בא לגלות שהמתים חייבים בציציס. אומר, יש הרי מנהג, מנהג די ידוע, שהיו נוהגים לקבור מת עם ציצית. הפויסקים דנים בזה, האם פוסלים את הציצית לפני הקבורה, או לא פוסלים את הציצית לפני הקבורה, ויש כל מיני סיבות ורמזים, כמו שעוד נזכיר בהמשך, יש סיבות ורמזים למה באמת היו קוברים מתים עם טלית עטובה בציצית. מכל המצוות, לא קברו אותו עם תפילין, לא קברו אותו עם מצוות אחרות. מצווה אחת, קוברים את המת ביחד איתה. מצווה ציצית. למה באמת? אומר רבינו חיים פלטיאל שהמתים חייבים בציצית. במי שמחה חופשי, נכון? כשאדם מת הוא פטור מכל המצוות, לא כולל מצווה אחת. מצווה ציצית. מצווה ציצית קשורה גם אחרי המוות של הבן אדם. זה חידוש נפלא, זה משהו שובר לגמרי את כל כיוון המחשבה שאנחנו רגילים אליו, נכון? אבל ככה הוא אומר, יש לא אמר להגיד שהמייסים חיובים בציציס, לפי שהציצית שקול כנגד תרייג מצוויס, בגלל החשיבות של ציצית, כי הוא אומר, כי כך עולה גימטריה מציצית עם שמונה חוטים והי קשרים, נכון? זה הרמז המפורסם שרשי במנוחס כותב, שציצית שקולה כנגד כל המצוות, כי זה גימטריה, זאת אומרת, ציצית, כמו שכותבים אותה בדרך כלל, לא כמו שהיא כתובה בתורה, צדיק יוד, צדיק יוד, תף, זה גימטריה 600, ועוד 5 קשרים שיש בציצית, ו8 חוטים, ביחד זה גימטריה תרייג, אז זה מרמז על כל התרייג מצוות, ולכן, היות במצווה ציצית שקולה כנגד כל התרייג מצוות, גם כשאדם נפטר, ומכל המצוות הוא נפטר, ציצית זה משהו אחר, ציצית יוצא דופן. אומר, ועוד אמרין הם במי שמחופשי והגמור בשבת סבלם ודומד א' אומרת, כיוון שמת נעשה חופשי מן המצוות, היינו חוץ מן הציציס. ולכך נהגו העם לשים הציציות עם המתים בארון, ולהתירם מן התלית ולקושרם בכנף התלית, כדי שיישא עמו מצוותיו, כדי שהמת ייקח יחד איתו את המצוות שלו. ומה שמתירים אותם, אומר, סומכים על עוד איתן עם הסרס מוכויס, שציווה אבו שאול בן בוטניס, לבניו עתירו את חיילס מפיליוני, משום לא יגלו ראש לקה, כיוון ששגולה כנגד כל המצוות, תחציבו זכר אתם את כל מצווי זוי, וברגע שאתה שם עליו את הציצית, אז הם פה גם לא יגלו ראש, כי זה שקול כנגד כל המצוות, אז זה לא לקראת שהוא הפסיד מצווה. טוב, זה באמת דבר מאוד מעניין, שאתה רואה פה באמת חידוש נפלא, חידוש ממש נפלא, לומר שמתים עדיין חייבים בציציס, מתים עדיין מקיימים את המצווה של ציציס על ידי הלבישה שלהם, על ידי מה ששמים להם בארון. ציציס זה נחשב להם שיש להם איזה קיום מצווה מיוחד בדבר הזה, דווקא במצווה של ציציס. טוב, את הרעיון הזה של שציציס קשורה לקבורה, ושציציס קשורה באמת לעניין הזה של 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 שבמייסים, כשאדם היה מת מהעולם באמת היו קוברים אותו ביחד עם ציצית, יש לזה הדבר הזה מובא בהרחבה. אני רק רוצה לציין בקצרה, ראינו, הרי דיברנו באחד השיעורים הקודמים, שכששם ויפת הגיעו שניהם וכיסו את נוח, אז יפת, שם היה עיקרי במצווה. יפת היה הנספח אל המצווה, נכון? שם היה עיקרי ויפת עזר לו. הם מקבלים שכר, יפת מקבל שכר את המידה של קבורה. נכון? את האפשרות להיקבר. ונתתי לגוג מקום שם קבר בישראל. הוא מקבל אפשרות להיקבר. לעומת זאת, מה מקבל שם? שמקבל את המצווה של ציצית, בשכר הדבר הזה שהוא עשה, וישימו על שכם שניהם, ויחסו את ערוות אביהם, מקבל שם את המצווה הזאת, מצווה ציצית. זאת אומרת, ואתה רואה פה שיש הבדל ביניהם. כי אצל שם שיש לו את המצווה של ציצית בחיות, הוא מקבל את המצווה של כיסוי בחיות ובכוונה, הוא מקבל את הכיסוי בכוונה, הוא מקבל את הכיסוי של ציצית. לעומת זאת, אצל יפת, שזה נעשה חסר, אז הוא מקבל מצווה במוות. של קבורה. אתה רואה שיש קבורה, ואחרי הקבורה, אצל שם, יש עדיין ציצית. זאת אומרת, שם יושב אחרי יפת, והשם זה בעצם, המהר"ל הרי מסביר, הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, המהר"ל בנרמיץ ומסביר, שמי שמקפיד על תלית נאה בעולם הזה, הזעיר בתלית, זוכה לתלית נאה. הזעיר בציצית זוכה לתלית נאה. נכון? הגמור בשבת דף ג', המהר"ל מסביר מה הכוונה, שהוא זוכה לקום בבגד בתחיית המתים. זאת אומרת, הציצית זה הבגד של אחרי המוות. הציצית היא הבגד של גם אחרי המוות. היא מצווה בעולם הזה, והיא בגד גם אחרי המוות. יפת מקבל קבורה, ושם מקבל את הבגד של אחרי הקבורה. ולכן הציצית באמת גם נשארת עם האדם. אז אין לנו דבר ראשון את רבנו חיים פלטיאל, שאומר שיש פשוט קיום מצווה, נפלא, אבל ככה אומר, שיש קיום מצווה ציציס גם באמת. דבר שני, אמרנו אולי זה גם קשור לבגד של אחרי הקבורה, אחרי יפת שמקבל, אבל יש גם ארץ צבי. ארץ צבי זה קוז'יגלוב, אחד מגדולי הגאונים בפולין, לפני כמאה שנה, יש לו בתשובס שלו, בחיליק בייס, טרוש זיין אויז בייס. זה שוט ארץ צבי, הוא מביא שם את שיטת הרן בקידושין, שאישה לא מצווה על פרי וריביה. אישה לא מצווה, נכון? אנחנו יודעים שהכלל הוא פרו ורבו ומילו את הארץ וחיבשוה, מי שדרכו לכבוש חייו בפירי וריביה, ואישה שפטורה מלכבוש גם פטורה מפירי וריביה. אבל, מכל מקום אומר הרן, כיוון שאי אפשר לקיים מצווה פירי וריביה בגבר לבד, נכון? הוא חייב שיהיה אישה בשביל שיהיה קיום של מצווה פירי וריביה, אז לכן, אומר הרן, גם היא יש לה חלק במצווה. אומר הארץ צבי, הקוז'יגלובר אומר, שנראה לחדש שלמרות שאנחנו יודעים את הכלל של המתים חופשי, והמתים פטורים מתורה ומצוות, כמו הגמרא בשבת דף למד שאמרנו, מכל מקום, מצווה קבורה, המצווה של לקבור, אפשר לקיים בלי המת? אם המת יקום ויברח, אפשר לקבור אותו? כן, זאת אומרת, יש הרי מציאות שהאמת לא נמצא, ואם אין מת, אז אין אפשרות לקבור. זאת אומרת שבסופו של דבר, המת הוא חלק מהמצווה. אז גם המת, אמנם בצורה פסיבית, כן? לא בצורה אקטיבית, זה לא שהוא עושה, אבל המת גם יש לו חלק במצווה הזאת. אבל זה הטעם, אומר הארץ צבי, שקוברים את המת עם טלית. אמר, למה דווקא טלית מכל המצוות? אז הוא לא הולך לפי הדרך של הרב חיים פלטיאל, שבאמת יש פה מצווה, אלא אומר, המצווה טלית מרמזת שהפסיביות גם היא יכולה להצטרף למצווה. אומר, למה? הגמרא בשבת דף קוף למד ג' למד בייס, בעיקרון הוא מביא את המקור של קוברים את טלית, זה בברכת דוד חס, כן, זה מילה קדום, כל הראשונים מדברים על זה. הגמרא בשבת, קוף למד ג' למד בייס אומרת, ואנוויו, זה קהילי ואנוויו. מה זה ואנוויו? את נאה לפניו במצוות. לעשות את המצוות ביופי, ללולב נאה, ציצית נאה, ויש גרסה, תלית נאה. תלית נאה, לכאורה ירא קושה. מה העניין תלית למצווה? מה אם עיקר המצווה? אם יש לך בגד של ארבע כנפות, תטיל בו ציצית, נכון? אז עיקר המצווה זה להטיל ציצית בבגד, אז הבגד הוא מצווה? וצריך לומר שכיוון שאי אפשר לקיים את המצווה בלי הטלית, אז גם הטלית נחשב מצווה, גם הבגד נחשב מצווה, כי הוא נותן את האפשרות לקיים את מצווה ציציס. אומר לכן, קוברים את המת עם טליס לעורר, שכמו שהטליס עצמה מקיימת את המצווה כשהיא מאפשרת את תליית הבגד, תליית הציצית בבגד, ולכן יש גם דין לעשות טליס, נועה, למרות שהטלית היא פסיבית, בסדר? הטליס לא עושה כלום, זה לא שהוא עושה, הוא גורם. ההפך, משתמשים בו למצווה, אז הוא עצמו נהיה חפצה של מצווה. והוא עצמו כבר יש בו דין של טליס נועה. אותו דבר המת, אנחנו מקיימים בו עכשיו מצווה סקבורה, והיות ואי אפשר לקיים את מצווה סקבורה בלי המת, אז גם המת יש לו חלק במצווה. ככה טוען הארץ צבי, רמז וטעם יפה, למה באמת קוברים מתים? למה באמת קוברים יתים עם 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 עם, עם טליס. טוב, למה זה העניין עצמו של זה דבר אחד. אז קוברים מת עם טלית, ואנחנו רואים שטלית זה בגד שיש לו השפעה גם אחרי המוות של הבן אדם, עם קיום מצווה כמו רבנו חיים פלטיאל, או חלק נוסף שהוא נותן לבן אדם את הגילוי שגם עכשיו נעשה בו מצווה. למה זה, על זה שזה מביא אויסון אל חי למבור, זה דברים שמפורשים. אביסי יוסף מביא את זה בסימן חוף ד' שהוא אומר, הוא מביא את הגמורה המפורסמת במנוחס, אומר איש לוקיש. כל הזעיר בציצית זוכה ומשמשים לו 2,800 עבדים. שנאמר, פסוק בזכריו, כה אמר השם צבקות בימים האימה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם. אומר רש"י, מה זה בכנף איש יהודי? בשכר כנף יחזיקו בכנף 10 אנשים מכל לשון. עכשיו, מכל לשונות הגויים, כל לשון, כמה לשונות יש? 70. 70 כפול 10, מכל לשון 10, אז כמה זה ביחד? 700. 700 כפול 4? 2,800. 4 כנפות, כל כנף 70 אומות, כל אחד 10, 2,800 עבדים. אומר הנימוקי יוסף, למה זה יבוא? למה זה יקרה? מפני שיקירו בזמן ההוא כמה גדולה מצווה זו. מפני שהגויים יקירו כמה גדולה מצווה ציצית, וכי היא, אני מצטט, וכי היא שהגנה עלינו בגולה ומביאה אותנו לחיי העולם הבא. כשהם יראו את הכוח של ציציס להביא את האדם לעולם הבא, אז הם יתקנאו בדבר הזה, והם ירצו מאוד מאוד לזכות לזה, וככה הם יתחברו הלאה למצווה של ציצית. דרך אגב, יש גם מי שאומר, ספר של סמיכס, אומר שוייקח קוירח, וייקח קוירח זה וו יוד, בגימטריה גהנים וי. ככה אומר, וייקח קוירח, וייקח זה גהנים וי, שהוא לקח בחלקו של גהנים. אז מביאים שם סמוכים, הוא מביא את זה באויצר הציציס, עמוד ריש חוף, הוא אומר בגלל, למה? בגלל שציציס מצילה מגהנים. כל הזעיר במצוות ציצית ניצול מגיהנום. אבל ברגע שקוירח בא חלק על מוישה רבינו, והוא ביטל את מצוות ציציס, כי ציציס כולו התחיל לזה, אז הוא נפל בגיהנום. זאת אומרת, יש כוח מיוחד בציציס, שציציס חוץ ממצילה ממוות, ומצילה שיש בה המון המון סגולות, היא גם מצילה במיוחד מגיהנום. יש דין מיוחד שמציל גם לציציס. לציציס וגם אטריה, זה היופל הלב, כותב, שניצל מקורס. לציציס, כמו שזה כתוב בתורה, זה למד צדיק יוד, צדיק תף, כן? לציציס, גימטריה קורס, תפרי שחף. מה, על ידי קיום מצווה ציציס ניצלים מקורס. זאת אומרת, יש המון 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 סגולות. ציציס זה באמת לא יכול להתבקם בפיס האורץ, ואינו ארום ממנו רשויים, בזכות הציצית, כל האויבים בורחים, יש המון המון סגולות בציצית, אבל יש את החלק הזה, שבו האדם בעצם זוכה לציצית, בזכות הציצית, הוא ניצול גם מגהנוי. עכשיו, חוץ מהדבר הזה, שהזכייה באמת שיש באוי לומבה, יש גם חלק נוסף שהציציס רומזת לתחיית המצווה. אני דבר ראשון מדבר יותר על דברי הראשונים, יש בזה גם תפיסה עמוקה יותר של איפה בחיים של האדם, כשאדם מתעטף בציצית ומקשר את העולם הזה והעולם הבא, וזה ניגע עוד מעט מדברי הספסנס, אבל דבר ראשון אני רוצה לסדר קצת מדברי הראשונים, אנחנו מדבר שנייה על ציציס לתחיית המצווה. הקד הקמח כותב, רבינו בחיי, כן, בקף רבינו בחיי בן עושר, כן, לא רבינו בחיי בן פקודה, שזה הראשון, הרבינו בחיי הראשון הקדמון אחרי בסלבורץ, אלא רבינו בחיי השני שחיבר את קד הקמח. הוא כותב שכתוב הגמורה בראש השונת אף יוזיינו מטבייס אומרת, ויעבוי רשם על פונוב ויקרו, אומר אלמולי מיקרו כוסוב אי אפשר לאומרי, כך אומרת הגמרה, כביכול מלמד שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור, כאילו התעטף בתלית, ויש לא של במדרש, התעטף בתלית מצויצת, והראה לו למוישה בסיני סיידר תפילו, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם על כל אבונותיהם. ומה שהאדם, אומר הקד הקמח, ומה שהאדם לובש התלית ומתכסה בה, זה רמז לקדוש ברוך הוא, שהוא מכסה בריאותיו ומלבישם, כי עניין שכתוב, ויעץ השם אלוהיקים לאודם ולאישתי כוס נוסעיר ולבישם, וגם בזה רמז שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות המתים ולהקימם בלבושיהם, והוא שכתוב, תספך כחוי מרחויסון. זאת אומרת, יש פה רמז בציצית, גם רמז, כביכול הקדוש ברוך הוא מתעטב בתלית, זה רומז גם על זה שהוא יצר את האדם בפעם הראשונה, כשהוא הוציא אותו מגן עדן, נתן לו את הבגד, קוסנוס אויר, וגם שהוא, שלעתיד לבוא, הוא ייתן לנו בגדים. הוא ייתן לנו בגדים לארסיד לבוי כשהוא יחיה אותנו, וכמו ש... אני עוד פעם, כמו שראינו במערל, בנר מצווה, שאמר שעל ידי אדם זעיר בצידית, הוא זוכה לטליסנו, הוא זוכה לבגדים לעולם הבא, שזה הכבוד, כמו שהרחבנו בשיעור של המערל, על ציציס כבגד של תחיית המזים. עכשיו, הקדה כן, אנחנו מוסיף ואומר, שמפני שהמצווה הזאת תרמוז לתחיית גוף האדם, על כן תמצא שהיא כוללת את הגוף. אומר ככה, כי הציצית הן פתילות, הן תלויות בדמיון שיער הראש. הוא שכתוב היקוחייני בציציס רוישי, האמת היא שזה הרבה, זה לא הרבה יותר עמוק, כנראה שהוא מתכוון לזה, לעומק הגדול שיש בדברים האלה, כי מבואר באריזל שכוח הציצית מגיע מהבחינה של שיער הראש בבחינות העליונות, והיקוחייני בציציס רוישי זה שיער הראש, ששם זה אוירס מאוד מאוד גבוהים, שנקרא, הוא שיער רישי כעמר מקי. כן, דיברנו על זה בשיעור על הקוטה הלוחס, אבל מבואר בשיעור על מעריניים, זה מבואר בעריכות בכסבי רבי זיינו. טוב, אז הוא אומר, זה דבר אחד. הנקבים שעושים בתלית לצלות להם בחוטים, הם בדמיון העיניים. בפרט אם אתה הולך לפי שיטת המקובולים והחסינים, שעושים שתי נקבים. אז כל אחד מזכיר את העיניים, כן? היי קשרים, חמישה קשרים יש בה, כנגד חמישה חושים שיש בה אדם. שמונה חוטים, כנגד יום שמיני שנימול בו. ומזה אמרו חזל שכל מי שאינו נימול אינו זוכה ליום הדין של תחיית המתים, שנאמר ופוער אופיו לבלי חויק. הוא אומר, בכל ענף וענף תמצא חמישה קשרים, והם 20 קשרים לארבע ענפים, זה כנגד הידיים והרגליים שיש בהם 20 אצבעות. סך הכל, הרי לך כלל הגוף. כך אומר הקדה קמח. לכן הציטיס בעצם רומז על הכוח של תחיית המתים. ציטיס רומז על הכוח של תחיית המתים, שהאדם יכול לזכות לתחיית המתים בכוח הציצית. יפה, זה בעצם מה שאנחנו רואים, שבאמת יש זכויות גדולות מאוד, שאדם זוכה בכוח הציצית. יש רק מעניין לציין שיש בן יהוידו, בן יהוידו בפירוש שלו על מנוחס, דף מ"ג עומד בייס, הרב בן ישחי כותב שם, שבא לפרש את לשון הגמרא, כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה. ככה אומרת הגמרא מנוחס מ"ג עומד בייס, כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה. הוא אומר, מה הכוונה זוכה? אומר, יש צדיק, יש צדיק, אומר הבן איש חי, שאין לו זכות מעצמו לעלות, אלא צריך לסיוע נשמות צדיקים אחרים שיעזרו ויעלו עמהם. יש דבר כזה שהרבה צדיקים צריכים את הכוח הזה שצדיקים אחרים יעלו אותם. הם לא יכולים לעלות לבד, אנשים טובים, שעושים מצוות ועושים הרבה דברים טובים, אבל בשביל לעלות מהמקום שבו הם נמצאים, להגיע לדרגות הגבוהות בגן עדן, יש צריכים עלייה, הם צריכים שצדיקים יעלו אותם. וכולנו יודעים על זה, יש הרבה סיפורים על זה, על כל הצדיקים שעולים לשמיים ומעלים, מרוקנים את הגיהנום, כן? לוקחים את כל הנשמות ומעלים אותם. אומר, אבל תדע לך, זה רק מישהו שלא היה לו ציצית. אבל הוא צריך סיוע לנשמות צדיקים אחרים שיעזרו ויעלו עמהם, ונמצא לא זכה מצידו, הוא זוכר רק מצד הצדיקים. אבל הזריז במצווה זו, מי שזריז בציצית, תגן עליו שיזכה לקבלת פני שכינה מעצמו בלי סיוע אחרים. ולזה אמר, זוכה הוא מקבל פני שכינה. מי שלובש ציצית לא צריך צדיקים שיעזרו לו. זה מזכיר לי את הסיפור עם רב שולם בלזר. היה רב שולם בלזר, רב שולם בלזר, עשר שולם, מבלז, פעם אחת היה ליל הסיידר, והוא לא נכנס לטיש, הוא לא נכנס לפירן, לנהל את הסיידר. והחסינים היו ממש שבורים מזה, היה להם ממש קשה עם זה, מחכים ומחכים ומחכים, והוא כזה היה מאוד פדוויקט, מאוד כזה מכונס עם עצמו, ולא לא, לא הסכים לשתף פעולה. טוב, ייצור הזה, שלחו את רב שולם קמינקר, רב שולם קמינקר היה חריף מאוד, שלחו אותו פנימה שידבר עם הרבה. קיצור, הוא נכנס, הוא מספר לרבי שהייתי עכשיו בדרך, אז עברתי ליד בית ושמעתי איזה כפרי יושב ומסביר לאשתו את האגודה. האגודה של פסח, מסביר לה את האגודה. אומר, תוך כדי שמסביר את האגודה, אז הוא הסביר לה ככה. הוא אומר, והיא שעומדה לה מזיינו ולוני. והיא, כן, מי זה והיא? היא, דרצניק מבלז, כמו שאומרים אצל החסינים, והוא, והיא, כן? היא, הצדיק מבלז, עומדו, עומד, ומתפלל, לאביסינו ולונו. הוא מתפלל על אביסינו, נכון, שאדם נפטר, אז הצדיק מתפלל עליו, ולונו, גם עלינו, החיים, הוא מתפלל על הצדיק. אבל תדעי לך, שלא יהיה איך עוד בלבוד, עומד עלינו לחלויסינו, לא? הוא לא הצדיק היחיד שעומד ומתפלל. הוא הסביר לחלויסינו במקום חף, לשון כליה עם חס, מלשון ויחל מוישה, שהוא התפלל. שלא יהיה איך עוד בלבוד, עומד עלינו לחלויסינו, הוא לא הצדיק היחיד שמתפלל. כל הדורות, אלא שבכל דבר עומדים עלינו לחלויסינו, כל הדורות הקדוש ברוך הוא מעמיד צדיקים שהתפללו על עם ישראל. ואז הוא מגיע למשפט שהוא לא יודע איך להסביר אותו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מי אדם. מה זה עכשיו, איך זה הגיע? ואז הוא כזה מסביר, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו שלא נצטרך להגיע לצדיקים האלה. לא צריך טובות מהצדיקים, הכל הולך חלק. מתי בן אדם רץ לצדיק? כשהולך לו קשה, הפרנסה ככה וזה ככה וזה לא הולך וזה לא הולך, אז הוא רץ לצדיק. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, שלא נשדף נציקים נציקים צדיקים, שלא נצטרך את הצדיקים. טוב, אז זה באמת צבאות של רב שולם קאמינקר, צבאות יפה, והשר שולם יבר, זה מאוד תפס אותו והוא נכנס לטיש. אבל אני חושב שזה בדיוק מה שהבן יהוידע אומר פה. הבן יהוידע אומר פה, תדע לך, אדם שאין לו ציציס, צריך שהצדיק יעלה אותו. גם אחרי הפטירה שלו, הוא צריך את העזרה של הצדיק. אבל אדם שהולך עם ציצית זריז במצווה הזו של ציצית, וזה יכול להיות הוא, זה יכול להיות הילדים שלו, זה יכול להיות גם אנשים שקרובים אליו שמתחזקים במצווה ציציס ומחזקים את מצווה ציציס בזכותו, אדם כזה לא צריך עזרה בשביל לעלות למדרגות גבוהות יותר. הזריז במצווה הזו תגן עליו שיזכה לקבולת נשכינה מעצמו בלי סיוע מאחרים. זריך הוא מקבל, זוכה מעצמו. יש סיפור נפלא של רב יצחק שלוימה אונגר, הוא היה רב של הקהילה של חוק סמסויפר בבני ברק, וסיפור באמת מעניין ומוזר, סיפור היה מייסה שאויו, זה היה לפני הרבה שנים בחייו, הוא הגיע ואמר שהיה לו חלום, מישהו ניגש אליו ומספר לו מייסה שאויו. הוא אומר, אני הייתי במחנות, רחמון הנצלן, במלחמת העולם השנייה, בשואה, היה באושוויץ, וכל המקומות הנוראים האלה, מספר אותו יהודי, לרב יצחק שלוימה אונגר, ואומר, היינו שם ביחד, ואני התאמצתי בכל כוחותיי, לשמור ולהתחזק ולעשות, הכל. אומר, יחד איתי, אבל היה יהודי, היה רבי שקינט, בן של אדמור, או נכד של אדמור, שהיה צדיק מופלג, באמת, כל כולו ברן, אבוי דס השם, מתעוררות, עושה את מה שצריך, מתחזק, בוער אש בעבודת השם, ממש נפלא ביותר. אומר, למרות אושוויץ, השם ישמור מה שעברנו שם, 7 מדורי גיהנום, 9 מדורי גיהנום, אבל למרות זאת הוא כל כולו תפילה, תורה, הכל, הוא מחפש רק קדושה. אומר, יום אחד פונה אליי, אבל אני התקרבתי אליו, זה חיזק אותי, והייתי עוזר לו גם קצת. יום אחד פונה אליי אותו אברך, הבן של האדמור, ואומר לי, תשמע, עוד מעט פסח, אתה יודע? אומר, אני לא יודע, אני יודע מתי פסח, מתי פורים, אני יודע שיש עבודה. מעבידים אותם שם בפרך, אומר, מעבידים אותם. אומר, לא, יש לי לוח, ואני יודע שעוד מעט פסח. אני שמרתי פה קצת קמח. הבאתי קמח, יש לי קמח איתי. כמה, לא הרבה, אבל כמה קמח. אתה עובד במקום שיש תנור. אז קח את זה איתך, תבריח את זה מהמחנה, כשאתה יוצא לעבודה בבוקר, תופה מזה כמה מצות, ואז אני נוכל לאכול מצות בליל הסדר, גם אני וגם אתה. טוב, הוא אמר, הסכמתי לעזור לו. הוא אומר, לקחתי את הקמח, הכבאתי אותו מתחת לבגדים, עברנו בשלום, הגעתי שם לתנור, הוא אומר, זה היה תנור מוסק, לא היה שום בעיה של חומץ ובלי עז ודברים, אפיתי שם את המצות, ואז הכבאתי את המצות מתחת לבגד, ואנחנו חוזרים למחנה. חוזרים למחנה, הנאצי שם לב שיש איזה בליטה בבגד שלי. יש איזה בליטה, הוא אומר, תפס את זה מצות, אז כשהם ראו מצוות או מצות או דברים כאלה, זה בכלל הטריף אותם, הוציא אותם מהכלים. הוא אומר, הוא התחיל לתת לי עם הפרגול מכות נוראיות, נוראיות, זה היה נורא והיום. עפתי על הרצפה, כל המצות התפזרו, הנאצי קפץ, דרך עליהם, ריסק אותם, ותוך כדי מצליף בי, הוא אומר, כל הגב שלי, הכל שרות, מדמם, כאבים איומים ונוראים, סכנת מוות. אבל תוך כדי שאני שוכב על הרצפה, אני שם לב שמצה אחת כזה עפה למתחת לצריף. זאת אומרת, כשהוא הפיל את המצות על הרצפה, ודרך וזינק עליהם, אחת עפה פנימה, הוא לא שם לב אליה. ואני ככה חוטף את המכות, אני כל הזמן מציץ רק שהמצה הזאת תישאר. הוא אומר, טוב, הוא הצליף, 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 קילה את חמתו בעצים ואבנים, או בגוף בשר ודם, והלך, אני שוכל שם פצוע כולי, אבל אני ככה משתחל מתחת לצריף, מוציא את המצה הזאת, חצי מצה שנשארה, ולוקח, מחביא את זה, ומביא את זה לצריף. מביא את זה לצריף, נותן את זה לחבר שלי, לצדיק הזה, אני נותן לו את זה, ואומר, תשמע, זה מה שנשאר. ראית את הגב? ראית את הידיים? ראית איך אני נראה? אבל זה בכל זאת נשאר. מי אוכל את זה עכשיו? זה רק זייס אחד. מי אוכל את זה? אני אוכל את זה? או הוא אוכל את זה. הקמח בעיקרון שלו. אני אפיתי את זה. אבל אני כמעט מתתי בשביל זה. אני כולי מדמם בגלל הדבר הזה, בגלל הכזייס הזה. אבל בסוף עשינו בינינו הסכם. הוא יאכל את המצה, יברך ויאכל את המצה, ואת השכר אני אקבל. את השכר בגן עדן אני אקבל. זה היה סיכום. אמר, טוב מאוד, הוא אכל ואני עניתי אומין בכוונה, והוא אכל את זה. ושמחתי, יהיה שכר בגן עדן. אומר, הוא פשוט, האברך הזה, הצדיק, היה כל כך מאושר שהוא זכה לאכול מצה, מרושר הלל ורקד, ואתה לא מבין מה הלך שם. אבל יום למחרת זה עדיין היה כולו בריקודים. אבל הוא קם בבוקר והוא היה עסוק בלהגיד הלל בכזאת שירה וזמרה, פתאום הנאצי קלט אותו, שר את הלל, יטריף אותו, ירה בו למוות. הצדיק הזה, יום למחרת, נרצח, השם יקום דמו. אמר, אני שרדתי את המלחמה, עליתי ארצה, אני גר היום פה בארץ. אתמול בלילה, מספר היהודי הזה לרבי יצחק שלמה הונגר, אתמול בלילה, בא אליי אותו אחד בחלום, ואומר לי, תשמע, עברו 30 שנה מאז המלחמה. אומר, אני ברוך השם עליתי וזכיתי, הגעתי לשמיים, עליתי במדרגות, על קידוש השם, שמרתי על הקדושה, המצוות, הכל. אומר, עליתי ועליתי ועליתי, 30 שנה שאני עולה ועולה ועולה במדרגות עליונים. עכשיו הגעתי לשלב שחסר לי השכר של המצווה של אכילת מצה. אומר, אם אתה מוכן לתת לי את זה, לוותר לי את זה, לתת לי את זה במתנה. נכון שעשינו הסכם, אתה צודק, עשינו הסכם שהשכר שייך לך והאכילה שלי, אני אכלתי והשכר שייך לך, אבל אולי תוותר לי על זה, אולי תיתן לי את השכר של אכילת המצה. אמרתי לו, מה, זה היה סיכום? אני כמעט מתתי, אני עוד זוכר עד היום את המכות שקיבלתי בשביל המצות האלה. למה שאני אוותר על זה? זה השכר שלי לעולם הבא. אמר, זהו, טוב, בסדר, צודק, הולך כזה עצוב. אתה אומר, אומר, בבוקר הוא כזה חשב לעצמו, רגע, זה נכון, זה לא נכון, אולי הייתי צריך לעשות אחרת, אולי כן לוותר לו. הוא הלך לשאול את הרב הונגר. ובצוק שלמה הונגר אומר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, זו שאלה לאדמור, זו שאלה לרבה, זה לא משהו שאני מבין, אני רב, אני יודע לפסוק הלכות, אני לא יודע מה להגיד לך. לך למחנוף כרבה. היה מחנוף כרבה זצ"ל בבני ברק, שהוא הגיע מרוסיה, הוא היה איש קדוש מאוד. הוא אמר, לך אליו. הוא אומר, הוא מגיע למחנוף כרבה, מספר לו את כל הסיפור, ושואל את המחנוף כרבה, אז אני לא יודע, אולי זה טוב עשיתי שלא ויתרתי לו. והמחנוף כרבה אמר לו, מן היושר שתוותר לו. אבל מן היושר, כאילו, חטפתי מכות בשביל זה, גם אני אפיתי את זה. אמר, לא, לא בגלל שעשית או לא עשית. הוא כבר מת. הוא לא יכול להשיג עוד מצוות ומעשים טובים. אתה חי. אתה חי, תעשה עוד מצווה. אתה רוצה שכר? תעבוד. תוותר לו. הוא אין לו אפשרות כבר להשיג נוספים. אתה יכול להשיג נוספים. אתה רוצה זכות של אכילת מצה? לך תאכל מצה. אתה רוצה זכות? תניח תפילין. תלמד, זאת שעה גמרא, מה הסיפור שלך? אתה חי, למה שלא תוותר לו? אתה יכול לייצר עוד. אתה יכול להרוויח עוד שכר. טוב, אמר, טוב, אם ככה אני אוותר לו. אמר, לא ככה מוותרים. כנס עכשיו בסמדרש פה, של מחנפקה. תפתח את האון קוידש ותגיד בפה מלא, אני לזכות המצווה שיש לי, זה אני נותן בלב שלם לפלויני שהיה איתי והכל. תפרט את זה. הוא עשה את זה, ובלילה אחר כך הגיע אליו בחלום אותו אחד עם פנים מהירות ואמר לו תודה. אבל אני חושב שיש פה מסר מפליא עבורנו. אתה חי. אתה חי. אם אתה חי, אתה יכול להשיג את הזכויות הכי גדולות הרגע, עכשיו. אפשר גם לתת מתנות, אפשר גם לשלוח חבילות גם לאלה שכבר נפטרו, אפשר. וזה מה שאנחנו עושים. וכשאנחנו מתחזקים במצווה, וכל מצווה שהיא, אנחנו שולחים חבילות. היסוד יושב של הרבי כותב שכל פעם שהאדם מקיים מצווה, הוא מקיים גם מצוות כיבוד אב ואם. למה? כי הוא שולח מתנות לאבא שלו. שולח מתנות לאמא שלו, שנמצאים בגן עדן, וזה מחזק אותם ונותן להם ותורם להם. אז יש לזה זכות גדולה מאוד בכל דבר כזה, כל מצווה כזאת. אבל מצווה ציצית, כמו שאנחנו לומדים פה, יש לה יכולת מופלאה לתת לבן אדם כנפיים. לא לחינם, כנפי הציצית, כנפי נשרים, נותן לבן אדם כנפיים שהוא יכול לעלות מעצמו, כמו שהבן איש חי אומר בבן יהוידע, הוא יכול לעלות מעצמו, זוכה, מקבל פני שכינה, בלי סיוע של אחרים, בלי עזרה של אחרים. יש רעיון יפה שמביא באוצרות הציצית, באוצר הציצית, בעמוד קופנון ת', הוא מביא שהגמורה בסנדרין אומרת שמיום שפתחה הארץ את פיה, סנדרין עמד זיין עמד בייס, מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלה את דמו של הבל, שוב לא פתחה. כאילו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, מכנף הארץ ולא מפי הארץ. הארץ נענשה שלא תפצה עוד את הפה. לשיר ולזמר לפני הקדוש ברוך הוא. לא תעשה ככה. מאותו היום והלאה, למה? כי היא פתחה את הפה ובלעה את אבל, היא סייעה להרג של אבל, היא עזרה לקין, ולכן היא נענשה שזהו. היא כבר לא יכולה לשיר לפני הקדוש ברוך הוא, רק עם הכנפיים. אומרת, מה זה עניין הכנפיים האלה של הציצית? אז בעיקרון יש זוהר הקדוש, והזוהר הקדוש אומר, זה בנמצא בריים אימנה, חלק ג' קופי נאי, עמוד א', כתוב ככה, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, ואומר רזי לי, רזי לי. זה בעיקרון הפסוקים בישעיהו. אומר, מכנף הארץ, מה זה? זה הכנף של הציצית, שזה כנף הארץ, דו קונוף דציציס, דאיו קונוף האורץ. זמירויס שומנו, הם אלה, מה זה אילין? שאר חוטין, שאר החוטין, דנפקין וטליון מעשר אילו, שיוצאות ותלויות ממקום עליון, גוי אינון שבילין אילוין ונופקין מחוכמה אילו, שזה השבילים העליונים שיוצאים מהחוכמה העליונה, וזה הסוד שדיברנו על זה, על אבנוניס שנמשך, השפע הגדול שנמשך מהחוכמה העליונה. צבי לצדיק, מי זה צבי לצדיק? דו צדיק חיו אילומים, זה הצדיק חיו אילומים, זה היסויד, דה אינון חוטין אינון שפירו דילי, שהחוטים האלה הם היופי של הצדיק, היופי של הצדיק, דו מיני נפקין שממנו הם יוצאים, וכל חוטו כלילו בטרין סיטרין, וכל חוט כלול שתי צדדים, ומשם הסוד של הציצית, ולכן כשאני מסתכל על הציצית אני אומר רוזי לי, רוזי לי, וזה הסוד של זה, ובגד בגד בגד הוא ממשיך ומסביר את הפסוקים שם. אז אתה רואה פה שהכנפיים האלה, שכנף הבגד זה בעצם הסוד של הציצית שתלויה על כנפות הבגד, מכנף האורץ מירי שמענו רומז על הציצית, כך כותב הזוהר הקדוש. אז אתה רואה פה שכנף הארץ מתוקנת על ידי הציצית, לכן הציצית זה בעצם התיקון לחטא של אדם הראשון. כל המושג הזה שהארץ קיבלה לקבורה את הבל גרם שיש מהיום ועלה רק מכנף הארץ זמירות שמענו. כשאתה הולך וקושר לכנף הארץ, לכנף של הבגד, ציצית, אתה מתקן את כנף הארץ, ואז היא יכולה לפתוח את הפה ולשיר לפני הקדוש ברוך הוא, מתקן אותה, אתה מתקן את כנף הארץ, מתקן את כנף הארץ. יכול להיות שזה עוד סיבה למה קוברים אנשים דווקא עם הציצית ביחד איתם. יכול להיות שזה עוד דבר שמתחבר לרמז הזה. טוב, למעשה יש פה נקודה חשובה נוספת. יש פה נקודה חשובה נוספת. אספסמס, אספסמס. האמת היא שאולי היה צריך להקדיש לזה שיעור נפרד, אבל אני בכל זאת מעדיף להכניס את השיעור הזה, זה נותן לנו הסתכלות אחרת לגמרי על כל הסוגיה של ציציס. הסתכלות אחרת לגמרי. ציציס בעצם מקשרת את שתי העולמות. זה הכוח הגדול של ציצית. אספסמס מדבר על הנושא הזה בשתי מקומות שונים. אספסמס מדבר על זה גם בשלח תוף ריש למד חס, וגם בשלח תוף ריש נון זין. פעמיים הוא מזכיר את הנקודה הזאת בשתי כיוונים שונים. ננסה לראות קצת את העניין. בתוף ריש נון זיין הוא בעצם אומר שבפרשת ציצית יש שתי זכירות, וזכרתם למען תזכרו. עמדנו כבר כמה וכמה פעמים על העניין שתי הזכירות האלה, זכירות האלה, והספסמס מזכיר שהעניין הוא כי הנה מצוות ציצית הוא שיזכור האדם שליחותו בעולם הזה. זאת אומרת, התזכורת של ציצית זה תזכור למה אתה פה. התזכורת הזאת באה להזכיר לך למה אתה נמצא בעולם הזה. דיברנו בציצית על הרב הירש, הזכרנו כבר את הרעיון הזה בצורה שונה, אבל שבא להזכיר עיקר שליחותו בעולם הזה, שהנשמה נשתלחה לעולם ונתלבשה בלבוש הגוף הגשמי, כן? וקודם שנולד ילד, הגמרא בנידה אומרת, מלמדים אותו את כל התורה, וכשהוא נולד משכיחים ממנו, והכוח הציצית זה על ידי הציצית יכול לחזור ולזכור השליחות. את מה שהאדם יודע בעצם, רק הוא שכח על ידי הלידה ותהליך העולם הזה משכיח ממנו, אז הציצית נותנת לאדם את כוח הזיכרון, ולא לתור אחרי מלבוש הגוף, זה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, שזה הלבוש של הגוף, ולזכור שהנשמה הגיעה מאיפשהו, ויש לה תפקיד, והיא נמצאת פה בשביל סיבה מסוימת. זאת אומרת, אל תחיה פה ותחשוב שזה כל החיים, וזה כל העולם, וזה הנצח. אנחנו באנו ממקום אחר, ואנחנו הולכים למקום אחר. באנו מהעולם הבא, ואנחנו הולכים לעולם הבא. אבל אנחנו פה רק על תקן זמני, יש לנו פה בינתיים עבודה. ואת התזכורת הזאת, אל תשכח מאין באת, ואל תשכח לאן אתה הולך, הציצית נותנת לך את התזכורת הזאת. זה גם המהר"ל מדבר שזה גם התזכורת הזאת. אומר, ואילה למד בית חוטין, זה למד בית נתיבות חוכמה, שיש 32 נתיבות. איך החוכמה מתפרשת ומתפשטת במעשה בראשית. חוכמה מתפשטת ומתפרשת ב-32 צורות, ויש בכל איש ישראל משכל ה-32 נתיבות האלה. ועל ידי הציצית מתעוררים אלה הרשימות. זאת אומרת, בעצם כל אדם יש את הרושם מהעבר, עוד לפני שהוא נולד, יש לו את הרושם בנפש של 32 נתיבות, ולעורר את ה-32 נתיבות זה על ידי ה-32 חוטים של הציצית. 8 כפול 4, כן? אומר, אכן יש עוד, זה זכירה אחת, אכן יש עוד זכירה למעלה מזה, לזכור איך הייתה הנשמה קודם בועל לעולם הזה, שהיא חלק אלוקות. ושעל זה אמרו תחילס דוים אל הרוקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, ששם חקוקה צורת יעקב אבינו עליו השלום, ויש חלק לכל נשמת ישראל שם, שורש נשמת ישראל, ומאוי למעצילוס מתחת לקיצור, מקום מאוד מאוד גבוה, ושאדם יזכור גם ששורת הנשמה שלו במקום כזה, כזה גבוה, וזה תזכרו. למען וזכרתם, תזכרו את התורה, תזכרו את ה-32 נתיבות חוכמה, תזכרו מים, מאיפה באתם, וחוץ ותזכרו כמה גדולים הייתם, שהיה מקודם דבוק בשורש החוכמה קודם להתפשטות על המדבט נתיבות. לא רק ה-32 צורות של חוכמה, אלא הבסיס של הכל, וזה בחינת תחלת, לבן זה למדבט נתיבות, כן, לבן, ותחלת זה החוכמה עצמה, נקרא תחלת מלשון כיליון, מלשון ביטול. כי החוכמה מאין תימצא, כשאדם מגיע לשורש החוכמה, שם יש ביטול, שם יש עין, שהחוכמה מאין היא תימצא. לכן אמרו חז"ל, גדול לשון של לבן חותם של טית, הגמרא אומרת שמי שמבטל לבן מבטל תכלת, אז גדול לשון של לבן. למה? כמו מלך שציווה לעבדיו, שילכו עם חותמת של טית וחותמת של זהב. אז מי שמבטל את החותמת של זהב, בסדר, היה קר לו מדי, אתה דן אותו לקו זכות. אבל מי שביטל את החותמת של טית, מה זה? כלום דבר, תעשה את זה. אומר, מה זה חותמת של טית? למה לבן של ציצית מכונה חותמת של טית? כן, שזה כאילו יותר קל להשיג, ותכלת יותר קשה להשיג. אומר, כמו שכתוב, וייצר השם אלוקים אפר מן האדמה. לזכור שהקדוש ברוך הוא יצר אותך, ותחלת זה הבחינה של ויפח באפיו נשמת חיים, שמנדה נפח מדילי נפח, שהקדוש ברוך הוא המשיך לו את זה, והיא מדרגה גבוהה מאוד, ולכן נחסר תחלת עתה בדורות השפלים. היום אין לנו תחלת, כי אנחנו לא יכולים אפילו להשיג את השורש הזה של החוכמה מאין תימצא שורש החוכמה. אז למה זה בספסן הספור בשלח תוף רישנון זיין, יש לנו את הרעיון שהציצית באה להזכיר לנו מאיפה באנו. מאיפה באנו? הציצית באה להזכיר לנו מאיפה באנו, מה השורש שלנו, שהשורש שלנו הוא נשמה, נשמה קדושה, שבתור עיבור קיבלנו את כל התורה ויש לנו פה תפקיד, וגם את שורש השורשים שלנו, שהוא מקום מאוד מאוד גבוה, וזה הלבן והתחלת באים להזכיר לבן אדם. עכשיו, הספסמס בשלח תופריש למדחס, מדבר על העניין הזה בצורה קצת שונה, אומר ככה, במדרש כתוב, אור זרוע לצדיק. אור זרוע לצדיק. מה זה זרוע? האור זרוע, איך זורעים אור? אומר זרע, הקדוש ברוך הוא, תורה ומצוות בישראל, והתורה והמצוות האלה, כשאדם עושה אותם, האדם הוא אפר מהאדמה, אז הוא אפר, ואתה זורע בו תורה ומצוות, וזה מצמיח אור. אז מה המדרש בא להגיד? מה הפסוק הזה בא לגלות? אומר, קשה להבין, איך על ידי מעשה גשמי של המצווה יתעוררו הנפשות. על ידי מעשה גשמי של המצווה, התעוררו הנפשות. וככה זה קורה, לכתיב למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. מה, על ידי שאדם לובש בגד, ובבגד הזה יש חוטים? זה יגרון הבן אדם כזאת התעוררות רוחנית, כאילו, קשה להבין, בשאלה הפשוטה, איך על ידי פעולה חיצונית של גוף, שאדם עושה משהו עם הגוף שלו, זה יעורר כזאת התעוררות קדושה? או מסביר הסמס, אבל באמת, יש שורש מכל מצווה בנפש ישראל. אור זרוע לצדיק, הקדוש ברוך הוא זרע בתוכך אור. ולכן בעיקרון יש בך את כל הכוחות, יש בך את כל האור, הוא נמצא בך. רק אתה צריך לזרוע פנימה את התורה והמצוות, והם ייתנו לך את הגידול ואת העוצמה ואת הפריחה, ויציצו ציץ, ויפרחו מאיר כעשב השדה, ויתנו את כל הפריחה הזאת. אבל כי בעיקרון הכל קיים בך, הכל נמצא בך. רמח איברים, וששגידים הם נגד תרי"ג מצוות. גמור בסוף מקס. אך על ידי הקיום של מעשה המצווה, מתעורר הערת השורש שנשרש בנפשות בני ישראל, ואז הוא מגיע ומתפשט וצומח ומתלבש. אומר, והנה הגוף, מה הגוף בעצם? הוא רק מלבוש של פנימיות הנשמה. ולאחר פטירת האדם, אז הוא פושט את הגוף הזה, ולובש, התלבש בלבוש עליון. והוא עיקר המלבוש, זה הבגד העיקרי של האדם. וגוף האדם הוא בעצם מפסיק בין הנשמה למלבוש העליון. כי כשאדם לבוש בגוף הזה, הוא לא יכול להתלבש במלבוש העליון ההוא, שהוא יתלבש אחרי פטירתו. וצריך האדם לידע ולהשתוקק למלבוש העליון. האדם צריך לדעת שיש לו מלבוש עליון, ולהשתוקק למלבוש העליון, לרצות כבר, מתי אני אזכה ללבוש את החלוק הדרבונון, כמו שהזוהר קורא לזה. מתי אני אזכה ללבוש את המלבוש העליון? והתלית רומז למלבוש הנעל. וכמו שכתוב בזוהר, שמקיום המצוות נעשה מלבוש וחלוק הדרבנן, חלוק הדרבנן בעולם הבא. וכמה שהאדם מכין את המלבוש הזה על ידי המצוות, כך הוא מתקן את הפנימיות שהוא נשמת האדם אשר בקרבו. ככה הוא מתקן את הנשמה שלו, ויש לו את הלבוש הזה, כי הלבוש הזה הוא חיבור לנשמה, כמו שכתוב, ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה לא תטורו אחרי לבבכם? לא לטור אחרי מלבוש הגוף, שמים לבש איך שהצפסמס הזה מתחבר לצפסמס הזה, כן? שם הוא דיבר על התזכורת שאדם צריך לזכור מאיפה הוא בא, מאיפה שורש הנשמה שלו, והמלבוש הגוף מסתיר, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם. פה הוא מדבר שאדם צריך לזכור לאן הוא הולך, לעולם הבא, למקום האמיתי, למקום של הלבוש האמיתי של האדם. וגם שם, בינתיים, יש את הגוף שמסתיר. הגוף מסתיר אותנו מלראות את החלוק הדרבנה, לראות את הלבוש האמיתי של הפנימיות של האדם. וכפי התרחקות מהגוף, באים לזכירה פנימית, אחר כך, שהוא התעוררות הנשמה התמונה בגוף, עד שזוכים להתקדש. בסופו של כמה שהאדם מתגבר על הגוף, ומתרחק מהגוף, ומקטין את הגוף, וזה בעצם הכוח של ציצית, להלביש את הבן אדם עם החלוק הדרבונון, להלביש את הבן אדם עם הבגד האמיתי, עד שזוכים להתקדש באמת כמו שהאדם ראוי ויכול להתקדש, להתחבר אל שורש הנשמה שלו. למעשה, על העניין הזה, שאנחנו מדברים עכשיו, לספסמס, כמה האדם בעולם הזה, תוך כדי לבישת הציצית, נותן לו את היכולת לזכור מאיפה הוא הגיע, ולזכור לאן הוא הולך, על המקום הזה בו האדם בעצם רוצה לגלות את האור הפנימי האמיתי, שהוא הבגד האמיתי של האדם. ותוך כדי הגוף מסתיר, כובל אותו, עוצר אותו, ולא נותן לו להגיע למקום ההוא. והאדם מתמודד ומנסה, על זה הולך כל הסיפור של שיר השירים. כל המגילה של שיר השירים, מתחילתה ועד סופה, מי שילמד את זה עם מלבים, יראה שזה שיר נפלא שמדבר על הדילמה הזאת, על ההתמודדות הזאת של האדם. גם במשל וגם בנמשל. גם במשל וגם בנמשל. אני אצטט רק בקצרה ממש מההקדמה של המלבים לשיר השירים, שנותן לנו סקירה מהירה על שיר השירים, בשביל לראות את העניין הזה מלמעלה, שלא נצטרך, שלא ניכנס לזה יותר מדי. אבל מי שרוצה, באמת, זה יותר משיעור אחד. זה המון, המון שיעורים ללמוד את כל שיר השירים כמו שצריך. אבל בואו תשמעו משהו כזה, בקצרה ממש. אומר המלבים, הייתה אישה יפה מאוד, שהייתה, הנה, למשל, שהייתה רעיה, שהייתה רעיה של דוד אחד, שהיה... הייתה אצלו, אצל איזה רועה צאן. ושלמה המלך, למרות כל הנשים שהיה לו, מאוד רצה את הרעיה הזאת. רעיה הזאת הוא רצה דווקא אותה. כשהוא רצה דווקא אותה, אז הוא הגיע ולקח אותה בכוח. הכניס אותה אל בית המלך. עכשיו, כשהיא נמצאת שם בבית המלך, הפקיד עליה שומרים את בנות ירושלים, עותרים אותה, והם שומרים אותה בל תברח אל המדבר אל דודה. אבל לשווא שקד שומר. כי היא לא נפתה לבבה על כל חשק שלמה, היא לא רוצה את כל מה שהוא מציע. נפשה בחלה באהבתו, היא לא רוצה, היא מבחיל אותה, עושה לבחילה האהבה שלו. מעשה בפת בג המלך ויהי משתב, היא לא רוצה גם את כל האוכל הטוב שהוא נותן לה. כי נחשפה גם קלטה נפשה אל אלוף נעוריה הרואה בשושנים. היא רוצה את אלוף נעוריה, אותו רואה צון פשוט, שאין לו כלום, אבל הוא רואה בשושנים, אותו היא רוצה. גם הוא, הרואה צון, זכר לאהבת כלולותיה. הוא זוכר את האהבה שביניהם, ובכל יום ויום היה מתהלך לפני חצר בית הנשים, שבו נלכדה קלתו, משגיח מן החלונות, מדבר עמה אחרי הקירות והחרקים, מדבר איתה, והיא תשפוך, גם הרעיה, תשפוך לפניו, לפני הדוד שלה, את שיחה, מבקשת, יוצאים ממסגר נפשה, וישימו, עשו להם כל מיני סימנים, עושים ציונים איך תברח, ואיפה תמצא אותו על הררי בטר. והיא ברחה כמה פעמים היכל המלך. למדבר שהוא חונה שם, ובכל פעם רדפו אחריה בנות ירושלים השומרות והחזירו אותה לחדרים של שלמה, עד שבאחרית הימים חגרה בעוז מפניה, שיברה דלתות נחושה, גדעה מסגרות, פיתחה הזיקים, נתקה מוסרות, ותצא ביד רמה מור ולבונה מקוטרת אל דודה הצבי אל הרי בסמים. אז הוא מתאר פה, זה בעצם כל השיר של שיר השירים, במשל, מדבר כביכול, שלמה המלך לקח איזה אישה פשוטה, רעיה, ולקח אותה מהרועה צון שאותו היא רוצה, היא מאורסת לרועה צון, ורוצה להתחתן איתו, והוא לקח אותה אליו, והוא קושר אותה אצלו, ונותן לה ללכת, וכל חמש פעמים, חמש בריחות יש פה בסיפור הזה, שהיא בורחת ותופסים אותה והיא חוזרת, ובורחת עוד פעם ותופסים אותה והיא חוזרת, עד הפעם החמישית שהיא בורחת ויותר לא חוזרת. ככה בנוי שיר השירים. וזה בעצם המשל, והנמשל הוא בעצם על האישה היפה בנשים שבה חשק שלמה לאהבה והביאה אליה חלי מלך, זה נשמתו. הרוחנית האלוקית, שירדה מגובי מרומים לשכון בבית שלמה בשפל. השם אמר לשכון בערפל, היא נמצאת פה בגוף. והדוד הרואה בצון, אשר אליו הייתה מחותנה, שהיא מאורסת אליו והיא מחפשת את הקרבה שלו, הוא דודה העליון הרואה בצבאות, היושב בשמי שמי קדם ושוכן בערבות. היא מתגעגעת, הנשמה, כל יהודי, הנשמה שלו נמצאת פה בעולם הזה, בכלא! בכלא, היא נמצאת בכלא, היא מתגעגעת למקום אחר, היא מתגעגעת למלבושים אחרים, היא מתגעגעת אל הדוד, אל הדוד, אל הדודי לי ואני לא, את הדוד הזה. ועכשיו ואשר המלך קולה אותה בבית מלכותו, ומנסה, המלך זה הגוף, ומנסה לפתות אותה אל אהבתו. וזה הכוחות בגוף, מנסים לכבול את הנשמה, אבל הנשמה לא טוב לה. לא טוב לה, כי היא מתגעגעת לבוא. אז יש את בנות ירושלים, והם סובבים אותה, והם קושרים אותה, והם לא נותנים לה לעלות ולברוח. 5 פעמים הנשמה של שלמה ברחה והתחברה אל היוצר, התחברה אל הדוד. וזה 5 פעמים שהוא קיבל נבואה. ולכן השיר הקדוש הזה, שיר השירים, מדבר על 5 פעמים האלה. על 5 פעמים שבו הנשמה, 5 פעמים שהנשמה של שלמה המלך דיברה עם הקדוש ברוך הוא, וכל פעם היא רצתה להישאר, אבל כוחות הגוף לא נתנו והחזירו אותה. עד הפעם החמישית, שאז הנשמה נפרדה מהגוף וחזרה אל הדוד להיות איתו בחיבור שלם, בשמחה ובאהבה עצומה. וזה בעצם השיר של שיר השירים. עוד פעם, זה שיעור של 10 שעות כנראה, אז לא שייך לעשות את זה עכשיו תוך כדי בשתי דקות, אבל פה בעצם כל הסיפור הזה שהשפת אמת מדבר על הציצית, שבעצם היא הסמל לזיכרון שיש לנו מהדוד. היא הסמל גם שיש לנו תקווה שיום אחד עוד נבוא אל הדוד, אל הרואה בצון, אל הצון של הרואה, אל הצמר הזה שמזכיר לנו את הרואה, שאליו הגעגועים האמיתיים שלנו. כי אנחנו כל הזמן בכלא, וכל הזמן רע לנו, למרות שכוחות הגוף לא מבינים את זה, הם לא מבינים לאן הנשמה שואפת, מה היא שואפת. הציצית היא בגד הזיכרון, הציצית היא וזכרתם למען תזכרו, עד שנגיע בעזרת השם להתחבר אל הדוד באהבה עצומה, בחיבה עצומה. השם יעזור שכל הדיבורים האלה והדברים האלה וכל השיעורים האלה, בכלל הציצית, יהיו לנו נשמת רב שולם ברב שלוימה, השם יעזור של נשומה, זה לא מעליה, הוא יהיה לו תעליה שהוא צריך למקומות, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים את השם אלוקיו, וכולנו יהיה את כל הישועות שאנחנו צריכים בעזרת השם.